הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ב' כותב כך: ומהי התשובה? ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את או ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשה עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי ואחרי ודאי ספקתי על ירך. אז ברמב״ם, בהלכה הזאת, אנחנו מוצאים שלוש נקודות שעליהם דיברו הראשונים כבר, הרבנו יונה, ועוד ראשונים שדיברו על עניין התשובה. ראשית, כותב הרמב״ם, עזיבת החטא. עזיבת החטא. אחרי כן אומר הרמב״ם, ויגמור בליבו שלא יעשה עוד. שאנחנו קוראים קבלה לעתיד. שלישית, כותב הרמב״ם, וכן יתנחם על שעבר. יצטער, יתחרט על מה שכבר היה. זאת אומרת, עזיבת החטא, הקבלה לעתיד, והחרטה, הצער, על מה שכבר נעשה. בראשונים האחרים, יכול להיות שהסדר הוא שונה, אבל שלושת הנקודות האלה, החרטה, העזיבת החטא, החרטה והקבלה לעתיד, הם שלושת החלקים העיקריים של עניינה של התשובה. יש בראשונים גם כן שמדברים על שתי הנקודות, על עזיבת החטא ועל הקבלה לעתיד, כעל דבר אחד. עזיבת החילוק בין שני המושגים, עזיבת החטא והקבלה לעתיד, הוא נאמר באופן שאנחנו מדברים על חילוק של זמנים. זאת אומרת, אדם חוטא, אז קודם כל אומרים לו, אל תחטא, עזוב את החטא. אבל זה עוד לא מספיק. לעזוב את החטא זה נוגע להווה. אבל מה יהיה הלאה? זה מה ששייך גם כן לעזיבת החטא. אבל זה לא עכשיו, זה בזמן הבא, בעתיד. זאת אומרת, יש בראשונים שקשרו את שני הדברים האלה יחד. עזיבת החטא והקבלה לעתיד זה היינו הך. זה עזיבת החטא לא רק עכשיו, אלא גם בעתיד. זה אומר הרמב״ם בהלכה ב'. בהלכה א' בפרק ב' כותב הרמב״ם כך: איזוהי תשובה גמורה? את לפני שהרמב״ם כתב ומהי התשובה, זה הוא כתב בהלכה ב', כותב הרמב״ם בהלכה א', איזוהי תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה, לא מהירה ולא מכישלון כוח. זאת אומרת, הרמב״ם מדבר פה על תשובה גמורה. אומר הרמב״ם, מה זה תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות, יש בכוחו לעשות את העבירה, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה, לא מהירה ולא מכישלון כוח. את לא מפחד ולא מכישלון כוח. כיצד? הרמב״ם מפרט. הרי שבא על אישה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, באותו מקום שבו נעשתה העבירה, הוא פירש ולא עבר. זהו בעל תשובה גמורה. זה שאומר המלך שלמה, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. ואם לא שב, אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לו, ובעל תשובה הוא. זה גם כן נקרא בעל תשובה. אבל תשובה גמורה, אומר הרמב״ם, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, ופירש ולא עשה מפני התשובה. דיוק לשון הרמב״ם, נוטה לכך שהרמב״ם כותב, פירש ולא עשה מפני התשובה. תשובה גמורה זה אדם שנמצא באותם תנאים שנעשתה העבירה על ידו, והוא פורש מהעבירה מפני התשובה. ככה משמע ברמב״ם. מפני התשובה. אם זה לא מפני התשובה, זה כבר לא תשובה גמורה. צריך שיהיו התנאים של התנאים שעמדו בעת שעשה את העבירה, אותם תנאים, כן? אבל, אומר הרמב״ם, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. ולזה קורא הרמב״ם תשובה גמורה. היה מקום לשאול, בסופו של דבר, אם אדם נמצא במצב של ניסיון, בא לידו דבר עבירה, ויש בידו לעשות, והוא פורש, ברמב״ם כתוב מפני התשובה. מה ההדגש המיוחד? אף על פי שאחר כך הוא כותב לא מיראה ולא מכישלון כוח, זאת אומרת הוא בא להפוקי, יראה, פחד או כישלון כוח, אבל בשורה הראשונה, פירש ולא עשה מפני התשובה. מה המשמעות של התוספת הזאת? פירש ולא עשה מפני התשובה. אז נראה בהמשך, אם אנחנו נוכל להסביר את שתי המילים האלה. מה הכוונה של הרמב״ם במילים מפני התשובה? יש במערל חידוש גדול בהסתר פשט בגמרא ביומא. הגמרא אומרת ביומא בדף פיוו, אומרת הגמרא כך, אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמערכת שנותיו של אדם, שנאמר, ובשוב רשע מרשעתו חיו יחיה. אמר רבי יצחק, אמרי במערבה משמי דרבא בר מרי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם מקנית את חברו בדברים, ספק מתפייס ממנו, ספק אין מתפייס ממנו. ואם תאמר מתפייס ממנו, ספק מתפייס בדברים, ספק אין מתפייס בדברים. אבל הקדוש ברוך הוא, אדם עובר עבירה בסתר, מתפייס ממנו בדברים. שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מתפייס ממנו בדברים. ולא עוד, אלא שמחזיק לו טובה. שנאמר, כל תיסה אבון וכך טוב. מחזיק לו טובה על זה שהוא עושה תשובה. ולא עוד, ממשיכה הגמרא, אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו יקריב פרים. שנאמר, ונשלמה פרים שפתנו. מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב פרים. שמה תאמר פרי חובה, ורואים שהגמרא מבינה, ומשלמה פרים שפתנו, במובן של הוידוי על החטא. ומשלמה פרים שפתנו. הוידוי על החטא זה תשלום פרים, כאילו הקריב פרים. שמה תאמר פרי חובה, תלמוד לומר ערפה משובתם אוהבם נדבה. תלמוד לומר ערפה משובתם אוהבם נדבה. כאילו הקריב פרים לא כחובה, אלא כנדבה. אומר רש"י, כתוב ברש"י, ומשלמה פרים שפתנו במקום פרים, נדבה מקובלת ברצון יותר מחובה. נדבה מקובלת ברצון יותר מחובה. אז כשאדם שב, היחס אליו עשה לקדוש ברוך הוא טובה. לא רק זה, כאילו הקריב פרים. לא רק פרי חובה, פרי נדבה. שהנדבה מקובלת יותר מהחובה. כתוב במהר"ל, כמו שאמרנו, חידוש גדול בפשט. בנתיב התשובה, כותב המהר"ל כך, על הגמרא הזאת, פירוש דבר זה, אומר המהר"ל, כי השם יתברך אינו כמו בשר ודם. אני אקרא את הקטע שנוגע לנו לנקודה האחרונה שהוזכרה בגמרא. כאילו הקריב פרים, שמה תאמר פרי חובה, כאילו הקריב פרי נדבה. ומה שאמר, שדומה כאילו בנה מזבח, והקריב כל הקורבנות. דבר זה, כאשר האדם בעל תשובה, מקריב עצמו אל השם יתברך, ואמר, כאילו הקריב נדבה. ודבר זה, כי החוטא שיצא מרשותו ועולו של הקדוש ברוך הוא. החוטא שיצא מרשותו ועולו של הקדוש ברוך הוא, לא שייך שיש עליו חובה מוטלת. שהרי כבר יצא מן הגזרה אשר עליו. אבל נחשב כאילו הוא עושה נדבה. לפיכך אמר, כי הקדוש ברוך הוא מחזיק לו טובה, כאילו עשה דבר שהוא לפנים משורת הדין. והבן זה. המהר"ל הזה זה מרב סנהדרין. קשה להבין מה הוא אומר, אבל כך הוא לומד פשט בגמרא. המהר"ל אומר, יהודי שהוא בעל עבירה, כשהוא שב בתשובה, זה כתוב בגמרא, כאילו עושה לקדוש ברוך הוא טובה, אבל הוא מסביר מדוע. כאילו יצא מעולו של הקדוש ברוך הוא. אין לו חובות. אין לו חובות. מה שעכשיו הוא עושה, זה הכל נדבה. הוא לא חייב. נו, אפשר להבין דבר כזה? אפשר להבין דבר כזה? השכל אומר הפוך. לא רק השכל, הראשונים אומרים הפוך. הרבינו יונה אומר, בתחילת שערי תשובה, והמסילת ישרים גם כן מעריך לבאר את הדבר. אדם שעבר עבירה, יש לו את האפשרות לעשות תשובה. זה לא רק אפשרות, זה חובה. הרמב"ן, פרשת השבוע, כי המצווה הזאת לא נפלאתי ממך ולא רחוקי, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשותו. מצוות התשובה, זה מצווה דאורייתא. יותר מזה, אומר הרבנו יונה, הרי דומה הדבר לאדם שחטא ונותנים לו, זאת אומרת, האדם החוטא שלא עושה תשובה, העבירה שלו היא כפולה וכפל כפליים. כי יש לך את הדרך לתקן, ואתה לא מתקן. אז החיוב הופך להיות חיוב הרבה יותר חמור. התביעה על אדם שיכול לשוב ולא שב, היא הרבה יותר חמורה מאדם רגיל. הרבה יותר חמורה מאדם רגיל. בא המהר"ל ואומר, על יסוד הגמרא הזאת שקראנו, ערפה משובתם אוהבי נדבה. הוא לא חייב. כאילו שהחוטא שיצא מרשותו ועולו של הקדוש ברוך הוא, לא שייך שיש עליו חובה מוטלת. שהרי כבר יצא מן הגזרה אשר עליו, אבל נחשב הוא כאילו עושה נדבה. לפיכך, אומר המהר"ל, זה הסיבה שהגמרא אמרה, וכך טוב, מחזיק לו הקדוש ברוך הוא טובה, כאילו עשה דבר שהוא לפנים משורת הדין. איך אפשר להבין את הדבר? הכל פנים, מורחים לומר את שני הדברים. אין לנו ברירה. מצד אחד אנחנו באים ואומרים, חיוב התשובה על אדם הוא חיוב יותר חמור מחיוב רגיל. הרבה יותר חמור מהחיוב הרגיל. כי נותנים לך את הדרך לתקן, ואתה לא מתקן. אבל מצד שני, אומר המהר"ל, אין עליו חובות. אין עליו חובות. דומה לאדם שמקיים מצווה כן דבר, הוא לא חייב. הוא עושה טובה כביכול, בזה שהוא מקיים את המצווה. עושה טובה בזה שהוא מקיים את המצווה. אז כמו שאמרנו, מורחים לומר ששני הדברים נכונים, אבל השאלה איך להסביר את הדבר. איך אנחנו מסבירים לעצמנו את הדבר? איך אפשר להבין? מה, בגלל שאדם עשה חטא, אז אין עליו חובות? מה המשמעות של הדברים? מוכרחים לומר כאן יסוד. הגילוי, לפי המהר"ל, שמגלה הגמרא ביומא, הגילוי שמגלה הגמרא ביומא, שעל גדלות התשובה, היכולת של, זאת אומרת, התפיסה הזאת, שבעל התשובה כביכול עושה טובה לריבונו של עולם. מדוע? כי הוא לא חייב. הוא לא חייב. אנחנו בדרך כלל מורגלים שכל מה שאנחנו עושים, עושים בגלל חיוב. יותר מזה, הגמרא אומרת, גדול המצווה ועושה. ממי שאינו מצווה ועושה. מצד שני, אבל גדולה תשובה, שהקדוש ברוך הוא מחזיק לו טובה, הרפא משובתם אוהבם נדבה. אוהבם נדבה, כאילו אין חיוב. כאילו עכשיו הוא מקיים את מה שהוא מקיים, אז כתוב במהר"ל, כי החוטא שיצא מרשותו והוא לא של הקדוש ברוך הוא, לא שייך שיש עליו חובה מוטלת. האדם הזה חטא. יצא, כשאדם חוטא, פירושו של דבר, הוא מוציא את עצמו מרשותו של ריבונו של עולם. אם היה מכיר ברשותו, לא היה חוטא. אז מוציא עצמו מרשותו של ריבונו של עולם. לא שייך שיש עליו חובה מוטלת. שהרי כבר יצא מן הגזרה אשר עליו. יצא מן הגזרה אשר עליו. אז עכשיו כשהוא שב, עכשיו כשהוא מקיים, עכשיו כשהוא עושה את מה שצריך לעשות, זה בגדר נדבה. זה בגדר נדבה. אז הפירוש הוא, כל עוד שהוא לא שב, כל עוד שאדם חוטא ולא שב, אז באמת כמו שאומר רבנו יונה, ואומר המסילת ישרים, אז הוא לוקה בכפליים. אז התביעה עליו הרבה יותר חמורה. אבל ברגע שהוא שב, ברגע שהוא מתקן, ברגע שהוא מתקרב, אז ההתייחסות אליו היא שונה לחלוטין. אז כל מה שהוא עושה, הוא עושה כאילו הוא בא מבחוץ. כאילו הוא לא היה מחויב. עד שהוא שב, ודאי שהוא חייב. אבל ברגע שהוא שב, כל ההתייחסות אליו הופכת להיות התייחסות אחרת לגמרי. כאילו לא היה חייב כלל. כאילו לא היה חייב כלל. מדוע? משום שהתשובה היא מחיקה של העבר. היא התחברות עם המקור. אין עבר. אין עבר. היא התחברות עם המקור. אני כשאני שב, פירושו של דבר, אני חוזר אל ההתחלה. אני חוזר אל ההתחלה, אני מתחיל מחדש. אני מתחיל מחדש. את הכל, כל המציאות. אני הופך להיות חדש. אני הופך להיות אדם אחר. אני הופך להיות אדם אחר. והכל נעשה ממני. הכל נעשה ממני. אני הופך להיות אדם אחר. אני מתחיל מחדש. התחלה מחודשת. הגמרא אומרת במגילה, גם כגמרא שכולנו מכירים. ביחס לסדר הברכות, בתפילת 18, אנחנו מקבלים עכשיו הבנה חדשה בגמרא. אומרת שם הגמרא, שהיא שואלת, ברכה ראשונה שאנחנו מברכים בסדר הברכות, חונן הדעת. לאחר מכן אנחנו אומרים, הרוצה בתשובה. שואלת הגמרא, ומה ראו לומר תשובה אחר בינה? דכתיב, ולבבו יבין ושב ורף עלו. ולבבו יבין ושב ורף עלו. הבינה היא יסוד התשובה. יסוד התשובה זה הבינה. אבל לאור מה שאנחנו עכשיו אומרים, אז הפירוש הוא כבר, זה לא, זאת איננה הבינה, הדעת שעליה אנחנו מדברים בברכת חונן הדעת, היא איננה דעת רגילה. כי ההבנה שדרושה לתשובה, היא לא רק הבנה בצורך לעשות את מה שצריך לעשות. ההבנה שדרושה לתשובה היא הבנה של, כמו שאמרנו, הבנה של יצירה מחודשת. אני יוצר את עצמי מחדש. אני בונה את עצמי מחדש. ולבבו יבין ושב ורף עלו. ולבבו יבין, אז המושג הבנה זה גם, זה בניין. ולבבו יבין, הוא בונה את הלב מחדש. זה בניין חדש של הלב. ממילא שייך את תשובה. אז זאת איננה הדעת הרגילה. יש דעת שבו אני יודע. אני מבין. לא, אני בונה. יש פה בניין של מציאות מחודשת. בניין מציאות מחודש. זה תשובה. זה תשובה. ולאור זה אנחנו גם מבינים, באותה הלכה שהזכרנו קודם ברמב״ם, כותב הרמב״ם בהמשך, מדרכי התשובה, בהלכה ד', להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם, בבכי ותחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו. אומר הרמב״ם, הוא משנה שמו, כלומר שאני אחר. אומר הרמב״ם, זה הכל מילים של הרמב״ם, כלומר שאני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. התפיסה צריכה להיות, אני אדם אחר. אני לא אותו אדם. יש פה היום אדם חדש. זה האדם שאני בניתי. זה האדם שאני יצרתי. זה אדם אחר. ומשנה מעשיו כולם לטובה, לדרך יש, ולדרך ישרה. אומר הרמב״ם, וגולה ממקומו. וגולה ממקומו. הוא אדם אחר. זה לא האדם הקודם. נוצר פה אדם חדש. נוצר פה אדם חדש. אלה הם דברי, אלה, כך צריך להבין את דברי הרמב״ם. ברמב״ם, במקום נוסף, בסוף הלכות מקוואות, כותב הרמב״ם כך, דבר ברור וגלוי. דבר ברור וגלוי. שהתומעות והתארות גזירת הכתובים. הרמב״ם אומר, זה דבר ברור. שהתומעות והתארות גזירת הכתובים. והרמב״ם מפרט, למה הוא מתכוון כשהוא אומר גזירת הכתוב? ואינם מדברים שדעתו של אדם מכרעת אותם. והרי הם מכלל החוקים. והרי הם מכלל החוקים. זה לא דבר שדעתו של אדם מכרעת אותם. זאת אומרת, השכל שלנו, ההבנה שלנו, ההבנה האנושית, היא לא מסוגלת בעצמה להבין את הצורך בדבר, כך או כך. הוא יגיד אחר כך בצורה יותר ברורה, הוא אומר, וכן התבילה מן התומות, מכלל החוקים היא, חוק, שאין התומה תית, או צועה, שתעבור במים. הרי לא מדובר על אדם מלוכלך, חיצונית. אדם תמי טובל. לא מדובר על אדם מלוכלך חיצונית. אלא גזירת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב. ולפיכך אמרו חכמים, תבל ולא הוחזק, כאילו לא תבל. תבל ולא הוחזק, כאילו לא תבל, הכוונה לא התכוון. כאילו לא תבל. תלוי בכוונת הלב. ואף על פי כן, אומר הרמב״ם, רמז יש בדבר. אף על פי כן, אף על פי שזה חוק, אין הדעת מכרעת אותו, זה מכלל החוקים של התורה, רמז יש בדבר. כשם שהמכוון ליבו לטהר, להיטהר. כשם שהמכוון ליבו להיטהר. כיוון שתבעל, תיהר. ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, אדם תובל, היה תמה, תבל, הפך להיות טהור. אגם, שאנחנו לא רואים בעיניים שום דבר, אנחנו לא חשים בחושים שלנו שמשהו פה נשתנה אחרי התבילה, אבל חוק התורה. חוק התורה שהוא תמה, וחוק התורה שהתבילה מטהרת. זהו חוק התורה. אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, ככה מכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות. אומר הרמב״ם, כשם שיש מושג של טומאת גוף, שזה חוק. אדם שבא במגע עם טומאה, למדרגותיה השונות, נטמא. נטמא. זה חוק. אומר הרמב״ם, ככה מכוון ליבו לתאר נפשו מטומאת הנפשות. יש גם טומאה של נפש. כשם שיש טומאת גוף, יש גם טומאת נפש. שהן מחשבות האוון ודעות הרעות. יש טומאת נפש. הנפש יכולה להיטמא. הגוף נטמא, אבל גם הנפש יכולה להיטמא. מחשבות האוון ודעות הרעות. דעות הרעות, הכוונה של הרמב״ם, המידות הרעות. זה טומאת הנפשות. כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות, והביא נפשו במי הדעת, תיאר, תאר. מקווה, מעיין, יש להם יכולת לתאר את האדם התמה, זה חוק. מי הדעת, מי הדעת, יש להם גם כן יכולת לתאר מתומה, תומת הנפש. הביא נפשו במי הדעת. טהר, הפך להיות טהור. הרי הוא אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותארתם מכל תומותיכם, ומכל גילוליכם אתאר אתכם. אז הרמב"ם מפרש את הפסוק הזה ביחזקאל, ביחס לתומעה של הנפש. הרי הוא אומר, וזרקתי עליכם מים תאורים ותארתם מכל תומותיכם, ומכל גילוליכם אתאר אתכם. אז כמו שאמרנו, יש פה חידוש ברמב״ם. יש מושג שנקרא תומעת נפש. וכשם שאפשר להתאר מתומעת גוף, אפשר להתאר גם מתומעת נפש. גם מתומעת נפש. איך נתארים מתומעת נפש? באים במי הדעת. באים במי הדעת. אבל ברמב״ם מתעורר קושי. ברמב״ם מתעורר קושי. הרמב״ם מתייחס לתומעת הנפש כשהוא מדבר על מחשבות האוון ודעות הרעות. לאן נעלמו המעשים הרעים? יש גם מעשים רעים. לאן נעלמו המעשים הרעים? אז כדי להבין את הרמב״ם כאן, קודם כל צריך להבין, לראות את הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב כך. פרק זין שם, כותב הרמב״ם כך. בפרק זין הלכה ג' ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה. ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה. כגון זנות וגזל וגניבה. כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהן. והרמב"ם מפרט, מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן התחרות ומן העיתול ומן רדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות ומכיוצא בהן. מן הכל צריך לחזור בתשובה. אז מנוסח דבריו של הרמב״ם אנחנו שומעים שאפשר היה להבין אחרת. אפשר היה להבין שהתביעה לתשובה שייכת רק לעניינים מעשיים, לחטאים שעשיתי בגוף. אבל תשובה כמו שהוא אומר, מדעות, ממידות רעות. אולי לא. על זה אומר הרמב״ם, ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה. אל תחשוב כך. כגון זנות וגזל, כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהם. צריך לחפש. צריך לחפש. מדוע צריך לחפש? משום שכשאדם חוטא בגופו, אז זה ניכר. אבל במידות, זה דבר שאתה לא תמיד רואה אותו. או אף פעם לא רואה אותו. זה בא לידי גילוי בכל מיני אופנים. אבל זה לא נראה. אומר הרמב״ם, צריך לחפש. וצריך לשוב גם מהדברים האלה. הרמב״ם נותן לנו, ההלכה הזאת ברמב״ם נותנת לנו אפשרות לבאר מדוע באמת הרמב״ם בסוף מקוואות התייחס, כשהוא בא להשוות בין תומעת הגוף שהיא חוק לבין תומעת הגוף וטהרת הגוף לבין תומעת הנפשות, הוא דיבר דווקא על מחשבות אוון ודעות רעות, משום ש ההדגש של הרמב״ם בהלכה הזאת שהתומעה והתארה, דיני התומעה והתארה המוזכרים בתורה הם חוק, אין הדעת מכרעת אותם. והרמב״ם מדגיש, כשאדם תמה, אני לא רואה שהוא תמה, אני לא חש שהוא תמה. התורה אומרת, נגעת באמת, נתנית. והתורה אומרת, שאם אתה עובר את סדר התארה הנדרש, אתה הופך להיות טהור. זה חוק. מעשה רע שאדם עושה, זה דבר שנראה לעיניים. זה דבר שנראה לעיניים. זה לא דומה לתומת, לתומת הגוף. מעשה רע שאדם עושה כשהוא שב ממנו, זה גם כן דבר שהוא נגלה לעיניים. אפשר לראות. כמו שאומר הרמב״ם, שם, בפרק ב'. אבל תומת הנפש, זה דבר שאתה לא רואה. זה דבר שאתה לא רואה. כמו שדייקנו ברמב״ם, את זה צריך לחפש. את זה צריך לחפש. זה לא דבר נראה. אז כשהרמב״ם בא להסביר מה הצד השווה, או מה המכנה המשותף, בין תומעה וטהרת הגוף לתומעת וטהרת הנפש, הוא דיבר על הצד המשותף בנקודה הזאת שהדברים אינם נראים. גם תומעה אינה נראית וגם טהרה אינה נראית. ואף על פי כן, אומר הרמב״ם, כשיש מצב של תומעת נפש, של מחשבות אוון, של מידות רעות, אז אפשר להתאר מהם. אפשר להתאר. לבוא במי הדעת. לבוא במי הדעת. הלפני ואחרי לא ניכר. לא ניכר. אבל זה קיים. וזהו הצד השווה. וזה שייך למה שדיברנו קודם. משום שכמו שאמרנו קודם, הרמב״ם יסד לנו יסוד. בעל תשובה, תשובה גמורה, פירושו של דבר שהאדם הפך לאדם אחר. האדם הפך לאדם אחר. אם הוא לא הפך לאדם אחר, אז זה לא תשובה גמורה. אדם הפך לאדם אחר. לכן, כשהרמב״ם דיבר בפרק ב', על המציאות הזאת של בעל תשובה גמורה, איזו היא תשובה גמורה? אומר הרמב״ם, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. מפני התשובה. אם זה לא יהיה מפני התשובה, אז זה לא בעל תשובה גמורה. תשובה גמורה פירושו של דבר שאני בונה את עצמי מחדש. אני העבר שלי הוא לא העבר שלי, הוא של מישהו אחר. אצלי כל המציאות היא מציאות של עתיד. אין לי את העבר. ניתקתי את עצמי מהעבר שלי. ניתקתי את עצמי מהעבר שלי. זה תשובה גמורה. אם זה לא כך, אז זה לא תשובה גמורה. אז אומר הרמב״ן, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. זה חייב להיות מפני התשובה. אם תהיה פרישה שלא מפני התשובה, אז זה כבר משהו אחר. זה לא תשובה גמורה. זה חייב להיות מפני התשובה. משום שכמו שאמר, ולבבו יבין ושב. ולבבו יבין ושב. צריך פה לבנות בניין של לב. לב חדש. אז יש מציאות של תשובה. וזהו היחס בין שתי הברכות האלה, כמו שאמרנו. מכאן, אנחנו מגיעים להבנה מחודשת בעוד הלכה ברמב״ם. ידועה הגמרא בברכות. הגמרא שאומרת, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. ברמב״ם, כשהוא מביא את הגמרא הזאת, אז הוא כותב כך. אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני האבונות והחטאות שעשה. אל ידמה בעל תשובה. אפשר היה לדמות. שוב, הרמב"ם אומר, אל ידמה בעל תשובה, שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, מפני האבונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן. הרמב"ם אומר, לא נכון. אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, וכאילו לא חטא מעולם. הוא כאילו לא חטא מעולם. ולא עוד, אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא, הוא פירש ממנו, וכבש יצרו. אמרו הרמים, מקום שבעלי תשובה עומדים בו, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. מסביר הרמב"ם, מה הכוונה של הגמרא? כלומר, מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם. זה ההסבר של הרמב"ם בגמרא. מפני שהם כובשים יצרם יותר מהם. ההתמודדות שלהם היא הרבה יותר קשה. ההתמודדות שלהם היא הרבה יותר קשה. אז בנקודה הזאת מוצא הרמב"ם את מעלת כך הוא מסביר פשט בגמרא. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מפני שהם כובשים יצרם יותר מהם. ההתמודדות שלהם הרבה יותר קשה. ועל הרמב"ם הזה יש מקום להעיר הערה, שמיוסדת על תפיסה שהניחו אותה גדולי האחרונים. הגמרא אומרת, לפום צער האגרה. לפום צער האגרה. ככל שאדם מצטער יותר, ככל שההתמודדות של אדם היא יותר קשה, השכר הוא יותר גדול. ככל שההתמודדות היא יותר קשה, כגודל ההתמודדות, כגודל העמל, כגודל היגיעה, ככה אנחנו מקובלים. באו האחרונים ואמרו, כל זה נכון. בתנאי, האדם לא הכניס את עצמו להתמודדות. מצב מסוים נכפה על אדם מלמעלה. אדם הגיע, לא ביודעי, לפתחו, לפתח הניסיון, לא בכוונה. אבל אדם שמביא את עצמו לידי ניסיון, אדם שהכניס את עצמו לידי ניסיון, כאן הכלל הזה כלל לא שייך. לא שייך לפונקציה האגרה.